רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. כאן קובי גור, אנחנו הפרק השלישי והאחרון לצערי סגי, בעושים שיווק על הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אז היו לנו שני פרקים מאוד מעניינים על תוכן ועל הפצה. היום נדבר על עוד כמה נושאים מעניינים כמו ניהול משברים ושימוש בבוטים וקצת על מקומיות ובינלאומיות. אבל לפני שנתחיל לדבר סגי, אנחנו נזכיר לכל המאזינים שלנו שאתם יכולים למצוא אותנו באתר הבית runlevy.com, את עושים שיווק ב-runlevy.com/שיווק. תירשמו אלינו לרשימות התפוצה במייל, בוואטסאפ במספר 050-3939-755. יש גם את דף הפייסבוק של עושים היסטוריה ואפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. בוא נתחיל סגי. בוא נדבר שנייה על סנטימנט. אולי נסביר מה זה?
כן, סנטימנט זה מה מדברים עליך. זה הדבר החשוב ביותר.
שזה יכול להיות חיובי ושלילי, נכון?
כן, זה מה שסבתא שלי אומרת, אל תיפול בפה של האנשים. זה הפה של האנשים.
אם הוא טוב, אז זה בסדר.
לא ליפול, זה כן. אבל כן, הסנטימנט הוא מה אומרים עליך, חיובי ושלילי, באופן פשוט.
אז בהמשך ישיר, אם העליתי תוכן לפייסבוק או לאינסטגרם, אתם מתעניינים בסנטימנט באותו רגע? זה משנה?
אנחנו מאוד מתעניינים בסנטימנט, בכלל כשאנחנו עובדים עם מותגים, אנחנו מתעניינים הייתי אומר, מלמעלה למטה, גם בכמה אנשים נחשפו וצפו.
שזה כמותי לגמרי.
שזה כמותי לגמרי, ויש פה עניין של עלות ותועלת. זאת אומרת, המדיה באינטרנט היא מדיה מאוד מדידה. מה היא מדידה? היא מדידה בהמון דרכים, כולל מה הגדרת לה ביציאה לדרך, אבל אתה יכול למדוד כמה עלה לי להביא צפייה בווידאו.
אוקיי, צפייה אחת אתה אומר.
כן.
ממוצעים.
ברור שזה ממוצעים בסופו של דבר, אבל כן, אני יודע, שמתי 1,000 שקל, הבאתי 1,000 צפיות, צפייה עלתה שקל.
אוקיי.
אתה okay. מבין?
אז חשיפה, זה החלק הכמותי.
זה החלק הכמותי. משם אני בודק מודד אנגייג'מנט, כמה מעורבות יצרתי. שוב, השאלה למה יצאתי לדרך.
מה זה מעורבות?
אנשים שהגיבו לסרטון,
שרים,
אותו.
לייקים, קומנטים.
כן, כן, כן.
אוקיי.
Okay. וזה גם כן כמותי. והדבר השלישי שאנחנו מודדים, אנשים שמותגים לא מסתכלים עליו מספיק, והוא קריטי, זה מה אומרים עליי.
אוקיי. Okay. איך אפשר לדעת? קודם כל נתחיל בשאלה הבסיסית. איך מודדים את זה? אם עכשיו יש לי 150 אלף תגובות לסרטון, בלתי אפשרי להסתכל תגובה.
שוב, ישראל יש לה יתרון לקוטן.
אוקיי.
יש חיסרון
לקוטן. לא מגיעים ל-150.
לא מגיעים ל-150 אלף. אם הגעת, אתה יודע, ל-150 אלף, אז אתה באמת מצב מאוד מאוד טוב. ובית, אתה יודע, גם בשיטת הפרטו, אם אתה ב-150 אלף תגובות, ואתה רואה, אתה דוגם אותם, ואתה רואה בסך הכל, אתה הרבה פעמים יכול מהר לי מאוד ללמוד את הסנטימנט. מעבר לזה, אנחנו עובדים עם מערכות שמנתחות סנטימנט.
זאת אומרת, ממש קורות משפטים?
כן, פחות או יותר, אני מנתח תגובות ויודע...
ואז אתה בא למותג ואומר, תקשיב, בסרטון שלנו היה, בוא נגיד, 100 אלף תגובות, שזה נפלא ויוצא מן הכלל, מתוכם 20% הגיבו באיזושהי צורה, שזה גם נתון נחמד.
היה לנו 100 אלף צפיות לצורך העניין.
20 אלף עשו שייר, קומנט, לייק או משהו כזה.
20 אלף קומנט, שיש לי פה 20% אינטראקציה מחשיפה, שזה מאוד מאוד יפה. והקומנט היו...
סך הכל עם 80% עם סנטימנט חיובי, שדיברו עליכם בצורה חיובית, בגישה חיובית.
ואני מאוד משתדל.
אפשר, אולי משתמש בביטוי לנכון, אבל אפשר לפמפם את זה? אפשר לדאוג ליותר אנשים חיובים ש... או שעלו חיובי?
באופן לא...
באופן מלאכותי נגיד?
מלאכותי, תמיד...
אני לא מדבר כבר על בוטים ואבטרים וכל מה ששומעים בהקשרים של קמפיינים פוליטיים.
אני חושב שהתופעה הזאת היא זניחה מאוד.
באמת?
מאוד זניחה היום, כן.
אוקיי.
כי בסוף מה שנקרא חוכמת ההמונים וכל הדברים האלה, אתה לא... פייסבוק הוא מאוד מזוהה, אינסטגרם מאוד מזוהה, קשה מאוד עכשיו לייצר כמות של פרופילים מזויפים שיגיב, אתה צריך חיים לפרופיל, אתה... זה
לנהל חיים, אז תנהל כבר חשבון.
אז אתה כבר תנהל חשבון ותהיה אמיתי, וזה לא משהו ששווה את המאמץ, ופייסבוק ואינסטגרם וגם יוטיוב.
אתם יכולים אבל להשפיע, זאת אומרת, נגיד סוג של מודרטור, שבעצמו, אנחנו רואים את זה לא מעט בטוקבקים, שיש, קוראים את הטוקבק ורואים שהוא שתול מטעם, זה כמעט ברור לגמרי.
זה לא...
זה נכון גם ברשתות חברתיות?
לא, וההבדל הבסיסי הוא שהטוקבק הוא אנונימי, וברשתות החברתיות אתה לא אנונימי. אז אם אתה רוצה להיות אנונימי וימצא את הפרופיל וזה, אז אתה חושב שבשביל להשפיע, אתה צריך כמות אדירה של פרופילים.
זאת אומרת, הסנטימנט הוא די אותנטי.
הסנטימנט, אני חושב שהוא מאוד מאוד אותנטי.
אוקיי.
כמה שיגידו אנשים שאולי לא, אבל שוב, זה לא פוליטיקה ולא זה, זה די, זה מותגים, ואתה רואה שאם המוצר, אם יותר אנשים אוהבים את המוצר מאשר סונים, או יותר אנשים אוהבים את הפרסומת מאשר סונים, אתה תראה את זה.
אוקיי.
אתה תראה את זה מאוד מהר.
משתמשים בזה? זאת אומרת, החברה שעבורה היה קמפיין, יושבת עכשיו ומנתחת וקוראת, בוא נתחיל אולי מהצד השלילי דווקא, למה לא אוהבים אותה, או מה ההערות הפחות טובות לגביה, ואומרת, בוא ניקח ו... נפיק סרטון על זה, נפיק תוכן על זה?
תראה, אני תמיד, אנחנו תמיד משתדלים...
או לחילופין דרך אגב לחזק את הגישה החיובית, את הסנטימנט החיובי, גם זו
אנחנו
גישה.
תמיד משתדלים שהלקוחות ילמדו ממה שאומרים עליהם, וזה okay. לא דבר פשוט, וזה גם, אתה יודע, זה מותגים נורא גדולים, והשיחה היא חלק זה, אבל כן, מותגים לומדים מזה, משנים ומשתנים מזה, וגם הרבה פעמים הפוך, זאת אומרת, יותר אם משהו לא עובד, הם מהר מאוד יודעים. ומזה כן לומדים, אנשים בדרך כלל לומדים,
זאת אומרת, הסנטימנט השלילי או החיובי הוא משלים להם משהו שהם גם ככה כנראה גם או מרגישים או יודעים
או מרגישים או עוד רגע יודעים.
אוקיי, זה נותן להם עוד איזושהי דחיפה או לבסס משהו שהם כנראה כבר מבינים אותו. אני עוד רוצה לסגור את הפינה של הניהול קהילות. מנהל פורום ומנהל קהילה בעיניך זה אותו דבר, או זה, 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 זה סוג של צבע שונה, צבע שונה פשוט של אותה פעילות. פעם מנהל פורום היה יותר האוטוריטה המקצועית, אולי קצת מודרציה על, על סוג התגובות שקורית שם ודברים מהסוג הזה. מנהל קהילה, אני חושב שיש לו עוד קצת, בהקשרי תוכן אולי תפקידים. אולי קצת יותר, פשוט, מנסה למצוא את המילה בעברית, אבל משתמש בפסיליטציה של הדיון, או שזה... אם אני רוצה להיות מנהל קהילה, כל מה שנדרש ממני זה פשוט לשבת בתוך הקבוצת פייסבוק ולכתוב ולהגיב ולתת.
תלוי מה הקהילה, אנחנו רואים היום קבוצות נורא גדולות בפייסבוק.
כן, של עשרות אלפי אנשים.
של עשרות אלפי אנשים, אז הנה אפילו גם מהקבוצת וואטסאפ הזאת שאתה דיברת עליה, עד האימהות מבשלות ביחד, זה המודרייטור, הוא הכל כמו שהיה מנהל פורום, רק מכיר את הפלטפורמה.
פשוט בפייסבוק ויודע איך לפעול בה.
כן,
לרוב נמצא שם את מנהל הקהילה. זהו, קהילת אינסטגרם, זה משהו שקיים?
יש קבוצות אינסטגרם, זה לא דומה.
אני מניח שקבוצות טלגרם זה כבר משהו יותר דרמטי.
קבוצות טלגרם זה משהו יותר
דרמטי. שם יש מנהל קהילה, אני לפחות נחשפתי כשעשיתי תחקיר על עולם הביטקוין והקריפטו, אז טלגרם מאוד פעיל, ושם למנהלי קהילה יש תפקיד מאוד מאוד מהותי בשיווק של המטבע.
כן.
אוקיי, אז בוא נלך אולי לעולם הטכנולוגי קצת. בוטים. מדברים על זה המון, יש לי ערוץ אח, אני קורא לו הערוץ של עושים תוכנה, אחד מהמובילים שלו הוא מומחה. יש שימוש בבוטים? אני לא מדבר על בוטים ואבטרים כמו שהם מדברים בהקשר הפוליטי, אבל בתוך קהילות או בעמוד פייסבוק של חברה? משתמשים בבוטים בכלל? יש להם תפקיד בתקשורת עם לקוחות?
תראה.
או שזה מהסוג של, אני נכנס לקבוצה או נכנס לאתר וברור לי שמי שעונה לי זה בוט. הוא לא יודע להגיד לי כלום חוץ משלום.
זה מעניין, כי זה גם מתחבר למשהו אחר שאמרת עכשיו, שלא קשור לעניין. הבוטים היו הבטחה מאוד גדולה לפני משהו כמו שנתיים, שגם דיברו על, פייסבוק דיברו הרבה על בוטים וכל העולם.
המסנג'ר שלהם.
המסנג'ר שלהם, וסלייק נדמה לי, היה מאוד חזק, ואמרו שאולי עוד מעט תהיה אפשרות לפתח בוטים בוואטסאפ, וטלגרם כמובן. ובפייסבוק שמו את אחד הכלים הכי חזקים שלהם, בחור שהיה מהמייסדים של פייפל והיה מספר 3 בפייסבוק ושם אותך אחראי על הבוטים, וזה עשה איזושהי קפיצה נורא גדולה. לפני חודש הודיעו שהעבירו אותו להיות אחראי על פיתוח, על הבלוקצ'יין של פייסבוק.
לא, אוקיי.
אתה מבין? זאת אומרת, זה היה דבר נורא נורא חשוב. אני חושב שזה הקדים את זמנו, או לא היה מספיק ברור. יש בוטים בתחום שירות הלקוחות, יש בוטים בתחום הפיננסים שיעזרו לך לנהל את החשבון.
בסדר, זה אלגוריתמים של השקעות ודברים דומים.
אז נגיד יש לנו, בנינו בוט לאחד הלקוחות שלנו שיסייע בשירות לקוחות ובאיתור סניפים נניח, זה ללקוח שיש לו הרבה סניפים. בנינו בוט לשף הלבן שבוחר לך ומתאים לך מתכונים, אבל יש ירידה דרמטית בפייס אאוט של הבוטים, ואני מניח שמאחור יש היום בהבי איי-טי, לא מעט פיתוח של בוטים, שוב, לשירות לקוחות וזה, אבל בוטים לא החליפו את בני האדם בניהול קהילות או ביצירת תוכן או כל זה, זה מוקדם.
זאת אומרת, זה נשאר ברמה מאוד בסיסית של שלום סגי, איך אני יכול לעזור לך, אם אתה מכניס מילה שמוכרת לי כבוט, אז אני אנסה להביא לך מידע שאני חושב שהוא רלוונטי, אני אנסה קצת אולי לכוון יותר טוב, מקסימום להביא לך איזה מאמר, אם תכתוב לי בשף הלבן איך אני עושה עוגת גבינה לשבועות, ואני יודע לקשר בין עוגת גבינה למתכון שנצמד אצלי בדאטאבייס, אני אזרוק לך את הלינק לתוכן הזה, אבל פה זה נגמר.
לא יודע אם נגמר או פה זה מתחיל, אבל כן, פה זה מתחיל, זה לגמרי חלק מעולמות ה-AI, שהולכים ומתפתחים, אבל עדיין והמשין לרנינג ודיפ לרנינג ובעולמות האלה, אנחנו נמצאים בנקודת עם כל הדמיון שזה פותח והאופציות שזה פותח, אנחנו עדיין עם 10 זה הטופ ו1 זה ההתחלה, אנחנו ב2.25.
בהתחלה של ההתחלה.
בהתחלה של ההתחלה, וזה אותו דבר בעולם הבוטים. יש כל הזמן פיתוחים, אני מניח שבעולם ה-IT כבר יש ריצה.
בחלום שלך, בוא נגיד ב1-10, ב10, אתה רואה בוט שהוא מנהל קהילה, או בוט שמדלבר מסרים שיווקיים?
אני עכשיו מדברים על המון דברים שהמכונה מחליפה את האדם. ראיתי כל מיני סטארט-אפים ודברים בפיתוחים של כתיבת טקסטים.
כן.
שהוא יכתוב מאמרים.
ראיתי, חברת סטארט-אפ ישראלית מפליאה, ארטיקולו.
כן, נניח ארטיקולו.
מייצרת מאמר של 500 מילים.
כן, ויש גם אחרות בעולם זה, וזה הולך ומתקדם, אבל עדיין... אתמול ראיתי שבסוטביס עשו מכירה של אומנות, שיוצרים בוטים או יוצרות...
חשבתי שמי שעושה את המכרז הוא בוט.
זה עוד לא.
ואיבי עושים את זה.
כן, יש לו בוט שכן.
אתה מוכר באוקשן.
זה מתקדם, כל דבר כזה בסוף לוקח לו את השנים שלו של הפיתוח.
אבל זה עוד לא שם.
לא.
אוקיי. ממשיכים עכשיו. אתם, אבס בלינק הוא משרד מקומי, מתעסק המון עם מותגים מקומיים, ועדיין חלק מ... חברה בינלאומית די גדולה. יש קמפיינים, אני לא יודע אם אני מגדיר אותם נכון, אבל קמפיינים בינלאומיים, זאת אומרת עכשיו מותג כמו אדידס או רבלון, שאומר בכל העולם יראו את אותו מסר, את אותו קמפיין שפרזנטור שלי עשה, נגיד נספרסו עם ג'ורג' קלוני.
כן.
כל העולם רואה את אותו סרטון, זה בכלל...
לא, לא בצורה כל כך, זה לא כמו פעם, אין מסר אחד כל כך ברור, אין סרטון אחד שיורד מלמעלה עד למטה, אבל כן ארגונים גלובליים, יש להם גיידליינס, ויש להם תכנים לקחת מהם, ואם מסתכל על מקדונלדס, נגיד, אתה תראה את השפה ואת הצבעים.
אם אני מבין את הצד השני של מה שאתה אומר, זה שיש המון יוזמה וגמישות לחברות או לזכיינים המקומיים, ואז הם עובדים עם המשרד המקומי?
כן, תראה, בסוף סושיאל is local. יותר מכל מדיה אחרת, סושיאל הוא local כי זה הקהילות הספציפיות, והאנשים הספציפיים ומוביל לדעה הספציפיים, וכך הלאה וכך הלאה.
גם ההתנהגות של האנשים, אני מניח, ישראלים מתנהגים אחרת לגמרי עם צרפתים, כן. שמתנהגים אחרת לגמרי מאודים.
וגם הרשתות, דיברנו על זה. פייסבוק מאוד מאוד חזק בארץ, אמנם חזק מאוד בכל העולם, אבל אינטרקלאסטי נורא חזקה ברוסיה.
אוקיי.
ובגרמניה יש להם את הרשתות שלהם, ושם הטוויטר זה ככה, והיותר חזק ממקומות אחרים.
אז נותנים המון עצמאות לרשת המקומית, אני מבין.
בתחום הזה יש יותר עצמאות, אבל עדיין ארגונים עובדים גלובליים. תראה, ארגונים שעובדים חזק ברשתות חברתיות, מקדונלדס, אוראו.
למקדונלדס יש דף כללי שלו, אני מניח בינלאומי, יש גם דפים מקומיים, או שזה החלטה של
הזכיין
המקומי איתך, אם הם פותחים...
לא, זה החלטה שלהם. זה החלטה שלהם, בעיקר בפייסבוק יש להם פתרון מאוד שיקל על כולם את המלאכה, ובעצם יש עמוד אחד לאדידס, אבל לכל אדמין בכל מדינה יש את האדמין שלו, ואם אתה מישראל ונכנסת לעמוד אדידס, אתה תראה אותו בעברית.
אוקיי.
לא את העמוד הגדול בעברית, אלא אתה תראה את העמוד שמנהל העמוד שלך מהישראלי.
זאת אומרת, יכולים להיות פוסטים בארצות הברית של אדידס, נכון, בעמוד הבינלאומי.
העמוד יהיה 50 מיליון איש, אוקיי. והוא יהיה כולל את האנשים מכל העולם, ועמוד אדידס אחד, ועדיין אם אתה תיכנס מהודו, תראה את התוכן ההודי, ואם אתה תיכנס בישראל, תראה את התוכן הישראלי בעברית.
וואלה, וזה משתנה איפה אני נמצא, או איפה אני מצהיר שה... היוזר שלי.
הרי היוזר שלך הוא זה,
זאת אומרת, היוזר שנרשמתי בישראל, אז הוא אינני ישראלי.
זה חלק מהחוכמה של פייסבוק, שזה לא משנה איפה תהיה ומה תעשה.
אז זה שנסעתי לדבר בארצות הברית, אני לא אראה פתאום את העמוד האמריקאי.
כי אתה חד חד ערכי, הוא עצה אתה והחברים שלך והרשמה שלך והיוזר שלך.
מעניין.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ"ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2 PM, הוא מתקשר ואומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
שלושה טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר, האם אתה יודע להגדיר לעצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר... כאילו בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו קודם כל לעצמכם מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד, הוא מקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו, ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשובים מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היה עד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל, השינויים הם אפילו לא שינויים חדים. תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאליים. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו שלושה טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או יקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז בוא ניקח את זה בכיוון ההפוך. דיברנו על בינלאומי במקומי, על מקומי שרוצה לפרוץ לחול. זה אותה חשיבה תהיה? זאת אומרת, אם אני עכשיו, יודע, בואו ניקח אולי את שטראוס.
מותג של... מקומי?
כן, מותג מקומי. שטראוס רצו לפרוץ עם מותג החומוס שלהם לארצות הברית.
כן.
העבודה שלהם, אני מניח, ממה שאתה אומר, הייתה עם סוכנות מקומית, בשפה המקומית, כן. בעבודה לא. מקומית לגמרי.
שוב, מאוד תלוי, נגיד סודה סטרים שנמכרו עכשיו, מרכז כן. העבודה היה כאן. הם השתמשו במובילי דעה, והשתמשו בסוכנויות, אני מניח, בכל מיני מקומות וזה, אבל המותג נבנה כאן, השפה נבנתה כאן, הקריאיטיב נבנה כאן,
אוקיי.
בחשיבה על, על השוק הגלובל.
ואז זה שיתוף, אני מנסה שעדיין להבין. יושב צוות שיווק במותג, בחברה, בסודה סטרים, ואומר, טוב, אני עכשיו רוצה נורא לפרסם באנגליה. אלה הקווים המנחים שלי, זה המסרים, זה הנקודות המרכזיות שתיגעו בהם, ולכו תייצרו משהו שלכם, או כל הקריאיטיב נעשה פה, פשוט אתם סוכנות, תדאגו להפצה מקומית.
משהו כזה.
באמת?
סוג של...
חשבתי שיש הרבה יותר גמישות לחברה, למשרד מקומי.
תלוי במה, הזה. אולי ביום-יום, כן, אבל בדברים הגדולים, הם לקחו טלנט ש... את הבחורצ'יק ממשחקי הכס, זה חצה את כל הגבולות.
הבנתי, בגלל שהיה דמות גלובלית. בדיוק,
זה היה הרעיון, הוא גם, יש להם מסר נורא ברור, אנחנו נגד הבקבוקי...
אנחנו בעד הירוק.
אנחנו הירוק, ואנחנו נגד הקולה, או נגד המשקאות בבקבוקים, והסוכר וכו', והמסר הזה יכול להיות שבכל מיני טריטוריות העביר אותו בעוד דרכים, אבל הוא ירד מפה.
הבנתי.
האסטרטגיה השיווקית באה מפה.
אוקיי. יש לך בראש כרגע איזושהי דוגמה לקמפיין בינלאומי שמתנהל כאן, או...
שמתנהל מפה, אני לא מכיר.
נכון. אוקיי. אני שומע עכשיו דוגמה על KFC שעומדים להיכנס לארץ, זה התנהל גם במה... קשה מאוד לדעת עליהם ספציפית, אבל...
קשה לדעת.
קמפיין חדירה לשוק חדש גם מתנהל מרחוק?
לרוב, שוב, השאלה מה זה מתנהל מרחוק. לרוב, זה סוכנות מקומית, שעושה אדפטציה למהלך בינלאומי.
הבנתי. אז מה זה אומר, נגיד, אתם חלק מקבוצת אבס? שוב, נזכיר למאזינים שלנו, אבס הם אחד ממשרדי הפרסום הגדולים ביותר בעולם, חלק מקבוצת ויוונטי, שהיא בכלל קבוצת תקשורת ומדיה ענקית, שגם יוניברסל מיוזיק, אם אני זוכר טוב, חלק מהקבוצה, עיתונים גדולים.
קנל פלוס.
קנל פלוס. כמה רשתות טלוויזיה, וכן הלאה. איך זה עובד אצלכם? זאת אומרת, שאתם חלק מה... מפלצת הזו, באמת מפלצת.
זה רק ההתחלה, אבל לאט לאט יש לנו יותר הזדמנויות דווקא להוציא דברים החוצה, לא להביא לפה.
אוקיי.
אנחנו, כרגע יותר מה שאנחנו רואים, זה יותר דרישה לשירותים שלנו עבור...
בגלל המומחיות שלכם?
בגלל המומחיות וההתמחות שקצת חסרה ברשת, אנחנו יותר נותנים היום שירותים, לפולין, לבלגיה, לצרפת.
לאחים התאומים שלכם בפולין, לצרפת ובלגיה.
לאחים התאומים, בני דודים.
לבני דודים.
עוד לא
אחים. אוקיי, בסדר. עכשיו, דיברנו המון על מדיה חברתית ועל שיווק, והזכרת המון קמפיינים של באמת חברות גדולות שאתם עושים. גם אם אני עסק בינוני, אני יכול לעשות את זה איתכם. זאת אומרת, אולי בכלל כל מה שאני צריך זה ילד שיבוא ויקים לי דף פייסבוק וינהל אותו. או כן נכון שבו אני אשב עם מומחים כמוכם בתחום, ויתכנן את זה, ויעשה את זה בצורה הנכונה נגיד.
תראה, אני חושב שעסק בינוני, וישראל היא לא מדינה שיש בה הרבה עסקים בינוניים.
כן, או יש זעירים או גדולים.
או ענקים. עסק בינוני עדיין צריך לשבת עם סוכנות, לא יודע אם דווקא איתנו, אנחנו באמת עובדים עם מותגים יותר גדולים, ובתקציבים יותר גדולים, אבל הוא צריך לשבת עם סוכנות, ולעשות חשיבה, כחלק מהחשיבה על השיווק הדיגיטלי שלו.
אבל אי אפשר להתעלם מזה, אני חושב שפתחנו את זה.
להתעלם ממה?
מעולם של... זה לא יכול להיגמר באיזושהי מודעה, בעיתון המקומי בסוף שבוע.
זה כבר לא יכול.
עוד בדפי זהב, אם מישהו עוד מכיר את זה.
אין דפי זהב ואין עיתון מקומי, כן, זה כבר לא קיים וזה כבר לא. זה יכול להיגמר ולהתחיל כל מיני, הכל יכול לקרות, אבל...
הם יכולים, עסקים בינוניים, אתה חושב שבמספרים שאתה לממן כאלה עלויות?
אני לא בטוח ש... שוב, יש עסק בינוני, מה זה עסק בינוני? מה זה מחזור של עסק בינוני? 10 מיליון שקל?
נגיד.
10 מיליון שקל, יש לו תקציב של... 100,000 שקל, 200,000 שקל, אולי לפעמים 1,000,000 שקל בשנה.
כן, נכון.
כן, תקציב 1,000,000 שקל בשנה, זה תקציב שאפשר לעשות לא מעט.
אני מניח שגם עם 100,000 אפשר לנהל קמפיין או שניים.
עם 100,000 קמפיין או שניים.
כן, שאפשר לראות מהם תגובות טובות ולצבור קהל ראשוני מעניין.
כן, אם יש לי 100,000 שקל בשנה, שוב, השאלה מהי המטרה.
בוא נגיד, בוא ניקח אותה חנות חיות, סוג של מודעות למותג.
גם, כן, מה שקרה top of the funnel, אני חושב שאם זה חנות חיות...
להביא לידים.
שוב, e-commerce זה עולם אחד, performance זה עולם אחד, ועולמות הסושיאל הם לא בהכרח עולמות performance. זה לא עולמות של מתחיל ואתה יודע, אתה שם את השקל שלך במודעה, ורוצה לראות כמה מכרת מהמודעה הזאת.
אוקיי.
זה לא עובד ממש ככה. אבל, לבנות את המותג, לבנות את שם המותג, לבנות... את השיחה סביבך, להניע פה לאוזן, וגם להניע למחר, כל זה יכול לקרות.
זה מעניין, זאת אומרת, גם עסקים בינוניים שיכולים לשים תקציב כזה, יכולים להניע משהו בפעילות השיווקית שלהם ברשתות החברתיות. זה יכול להיות, אני חושב, לפחות בעיניי לבעלי עסקים בינוניים, מאוד מאוד.
זה גם תלוי מאוד באיזה תחום, אתה רואה שלדוגמה, תחום האופנה, ותחום, אם אתה מסתכל, אלין כהן, או הבנות האלה שעכשיו מאוד חזקות באיפור, זה עולם, ש-80% מהמחר שלו מתנהל משם. עכשיו, זה לא מתנהל כמו גוגל, מודעה 2-10 ועכשיו קליק, אלא היא בונה קהל, ומתחילה לספר על הליפסטיק שלה, ומותגים שלמים, אקשי, אשלי בקשי.
כן.
ממה היא, היא, היא היום מוכרת מותג איפור חזק מאוד.
הבנתי, שהיא בנתה את זה מסרטוני יוטיוב ראשונים, שמלמד איך להתאפר.
שמלמדים איך להתאפר, כן.
הבנתי, אוקיי. אז אולי נושא האחרון שאני רוצה לחסות ככה, לפני שאנחנו גומרים את כל הסדרה הזו, שוב בהקשר של מדיה חברתית, זה משברים. אין עסק שלא נתקל במשבר, אין עסק שפתאום יש עליו סנטימנט שלילי, או מודעה, או תחקיר חדשות מאוד מקיף. גם את זה, הרבה מאוד מהשיח מתנהל ברשת החברתית. זאת אומרת, נגמרת כתבה, לא יודע מה, של אמנון לוי או אילנה דיין, מתחיל המון שיח ברשת החברתית,
נכון.
ועכשיו צריך לנהל את המשבר.
נכון.
אז אולי דווקא בניגוד לקמפיינים, פה יש ניהול משברים ברשת החברתית. גם זה משהו שאתם עושים?
אנחנו עושים לא מעט ניהול משברים מראשית ימי החברה, וכן, זה תחום קריטי.
העסק יכול לאבד את עצמו, קיימברידג' אנליטיקה, חברה שנעלמה.
כן,
קיימברידג'. למי שלא מכיר את השם, זו אותה חברה שטוענים עליה, וטוב שנעלמה, שטוענים עליה שהתערבה חזק מאוד בבחירות האחרונות בארצות הברית, והיא ממש נעלמה, נמחקה.
אנחנו מנהלים משברים, שוב, זה מתחיל במה אומרים עליך, כמה אומרים עליך, מה הקצב בצד שלנו, ניתוח.
אוקיי. זאת אומרת, ללמוד מה השיח.
ניתוח בדיוק, ניתוח השיחה, ניתוח קצב השיחה, ניתוח הסנטימנט בשיחה.
זאת אומרת, זה גם כמותי, אבל בעיקר איכותי.
זה גם איכותי, אבל לא רק. זה דווקא פה יש אלמנט כמותי. זאת אומרת, אתה רואה מה קצב השיתופים, מה קצב ההתפשטות, איזה אנשים משתפים, כמה מהר זה זה. אם אחרי 24 שעות אתה רואה שבעצם זה מתחיל לדאוך, גם לזה יש חשיבות.
אז אולי לא מטפלי, אולי לא.
אז אולי, כן, בסוף טיפול במשבר כמו ברשת החברתית או ברשת לעומת לא ברשת, או מה זה לא, זה אותו דבר.
אבל אני מניח שהמתודולוגיה קצת שונה, כי אם אתם הולכים לקמפיין פרסומי, אז יש זמן הכנה ועושים ישיבות.
בוודאי שמקמפיין...
במשבר זה כמעט כל שעה צריך לעשות משהו.
בוודאי שזה שונה מקמפיין שיווקי, אבל זה לא שונה מניהול משבר לא ברשת. היום משבר ברשת ולא ברשת זה אותו משבר.
זה אותו דבר, נכון.
אין רשת ולא רשת.
נכון, אין רק כתבת חדשות ועוד 24 שעות. שוב ידברו על זה, אולי בעיתון יהיה משהו.
בדיוק, ואז בואו ננהל את זה דרך זה. ואני חושב שניהול משבר מתחיל באמת. בלדעת האמת.
אוקיי, אז זה לשבת עם החברה.
ומשם, בדיוק. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים בניהול משבר זה באמת אססמנט. קודם כל לראות מה קורה באמת. כמה רעש יש סביבנו, כמה הרעש הוא אמיתי, מוצדק, יצמח, צומח, לאיזה אזורים הוא מגיע, יוצא מהפייסבוק, מגיע גם למקומות אחרים, כמה העיתונים והתקשורת
מסתכלים על המיינסטרים.
מסתכלים, ממירים את זה, נגיד משבר הקוטג', זה משבר שהיינו מאוד מאוד מעורבים בניהול שלו. היה מאוד חשוב להבין מה הקבוצה הזאת עושה ומי המובילים, ומה התקשורת מדווחת וכו'. אז קודם כל זה מתחיל בזה, ואחר כך, הטיפול במשבר, והמענה, ומה עושים, יש באמת המון המון אופציות שעומדות לרשותך, אבל הן מתחילות במה באמת זה. אם יש לך גוש חמה נורא גדול על הראש, לא הייתי ממליץ לך לרוץ לשמש.
כן. בוא נאמר זאת כך. נעשה את זה בשקט, ננסה לעשות את זה.
נניח.
בדרכים יותר אלגנטיים.
באופן הפשוט ביותר.
אני מניח שזה גם משביט לחלוטין, בוודאי את החברה שהיא במוקד של המשבר.
תלוי, זה באמת. היום, ממצב שחברה הייתה חובה משבר אחת ל... איקס שנים, המשברים הם יומיומיים.
זה לפעמים איזה בית קולנוע שלא הכניס נכה.
בדיוק.
או לא היה מונגש.
צילמו את זה בווידאו.
ועשו שיימינג פתאום לסדרן שהיה שם.
לסדרן, וזה יכול להיות 20,000. עכשיו, אם יש לך בעיה בכל הרשת, שכל הסדרנים לא מכניסים את כל הנכים, טיפול א', אם יש לך בעיה עם סדרן ספציפי, טיפול ב'.
אז נוצרה, נקרא לזה, תורת לחימה מסוימת, שאתם יודעים
בהחלט.
כבר, לפי הכמות, לפי הקצב, לפי ההתפשטות, לפי התגובות,
לגמרי.
כבר פחות או יותר לסדר את התגובות. תוך כמה זמן נגמר כזה ניהול משבר? זה משהו שהוא ימים, או שיכול לקחת גם שבועות וחודשים?
כן, זה לא...
אתה יודע, אין פה כלל.
אומרים ליועצי משברים שהם באים למנכ״ל, אומרים, אתה יודע, זה עולה ככה וככה מאות אלפי שקלים. הוא אומר, מה, מאות אלפי שקלים בשביל 24 שעות? הוא אומר, אתה רוצה שימשך חודש? בבקשה.
אחלה תשובה. יפה. אז אתה אומר, זה תלוי במה שמספקים מהצד השני. טוב, אני חושב שבאמת בפרקים האלה, לי הנורא מעניין.
גם לי, תודה רבה.
ואני מקווה שמי שהזין קיבל, אני יודע שפחות מהפרקים שהיו, קיבל המון ערך. דיברנו על המון המון דברים במדיה החברתית, על איך לייצר תוכן ואיפה לשתף אותו ומה לעשות איתו, ועל ניהול קהילות ובוטים, ודיברנו קצת על גילאים, וזה נושא שרק עליו אפשר לדבר במשך פרק שלם. דיברנו קצת על הדגש של לבס בלינק ואיפה בלינק במקומיות ובבינלאומיות, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, ואם הם בכלל הם יכולים להשתלב, ואם כן אז איך, ואולי נושא שגם הוא שווה שיחה הרבה יותר ארוכה על ניהול משברים, ואולי נעשה את זה עוד פרק נפרד. אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה סגי.
תודה
אני
רבה,
מאוד
קובי.
נהניתי, היה בעיניי מרתק. למאזינים שלנו אנחנו נזכיר שעוד פרקים ופודקאסטים, הם יכולים למצוא באתר הבית, שוב המון לוי נקודה סגי.
תודה לך קובי.
תודה לכם המאזינים, אתם מוזמנים להגיב, אנחנו מקבלים המון המון תגובות, הצעות, רעיונות, הערות באלף, הערות בעין, ואנחנו כמובן מתייחסים לכולם, חלק מהפרקים ששמעתם כבר ושעוד תשמעו בעתיד נולדו כתוצאה מהתגובות, תוכלו להגיב בטוויטר, בפייסבוק, במייל, info@podil.net.
אני אזמין אולי אלינו גם, כן, אם אנשים רוצים ללמוד עוד, יש לנו בלוג שיש בו הרבה מאוד מידע, לפייסבוק שלנו.
תזכיר פשוט את האתר.
פשוט blink.co.il באתר, או בלינק בגוגל, בלינק פייסבוק בגוגל, ותמצאו אלינו.
אני מבטיח, אני כאחד שקרא, גם בהכנות לתוכנית, אז יש שם המון חומרים מעניינים. שוב המון המון תודה סגי.
תודה לך.
תודה לכם המאזינים, נתראה בפרק הבא.
להתראות, ביי ביי.
עושים שיווק עם קובי גור. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.